אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
דן לעוצמת אהבה. מה זו האהבה הטוטלית ביותר? מי המייצגים שלה? על פי מה אנחנו מנסים לכוון את האופן בו אנחנו מביעים ומבקשים לאהוב או להיות נאהבים? ומה זאת אהבה בכלל? לא בטוח שיש בידי מישהו תשובה לשאלות האלה בכלל, כי נושא האהבה, מושג האהבה, ייתכן ונדון להישאר דווקא במצב שאלה. לא מפוענח, מסתורי, חמקמק, ואולי זה קסמו הגדול. אהבתם של רומאו ויוליה חרגה מזמן מסיפור האוהבים במחזה של שייקספיר, והפכה לשם נרדף לאהבה שכולנו כמהים לה לכאורה. אבל יש להודות שגם האהבה הזאת, אם נפרק אותה ונעמוד על מרכיביה, אולי נגלה שהיא רחוקה מלהיות האהבה האולטימטיבית. אולי אפילו אהבה בכלל. אפשר לומר שהיא בעיקר מממשת את הפנטזיה על האהבה, ופחות את ההגשמה שלה או את הריאליה שבה. לכן היה צריך להרוג אותם. ופנטזיה בקשר לאהבה זה אולי הרכיב המהותי ביותר שמזין את אותן אהבות גדולות מן החיים, המייסרות, הבלתי מושגות, שאנחנו פוגשים בעיקר או כמעט רק בספרות, בשירה, בדרמה, בקולנוע, באומנות בכלל. הפער הזה שאולי כדאי להתעכב עליו, הוא אולי גם מקור אכזב, שמחבל לא פעם באהבה שלנו בחיים האמיתיים, שלעולם לא יצליחו להתחרות באותן אהבות שלא מחויבות ליום יום על הבנליות שלו והמורכבות שלו והאפרוריות שבו, הן במהותן כיצירות אומנות חייבות לעמוד על הקצה. בשירו של יונתן גפן אוהבת אותך יותר, יש מין ניסיון לתחרות כזאת או לעומדן כזה, יותר מהאהבה של החורף לקור, או של השעון לזמן, או של היין לשיקור, או של שופן לפסנתר. והצמד הרלוונטי אולי לשיחה הזאת, יותר מסוקרטס, שאוהב את האמת. מהי האמת באהבה? האם היא האמת הסוקרטית? מה זו אהבה אמיתית? האם זו אהבה הסוערת, הדרמטית, המחלה, או שאולי משהו אחר לגמרי?
אני אוהבת אותך יותר מכל דבר אחר. אני אוהבת אותך יותר מכל דבר אחר.
הפסיכואנליטיקאית וחוקרת התרבות פרופסור מירב רוט, פסיכולוגית קלינית וחברת סגל באוניברסיטת חיפה, ראשת התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב לשעבר, הוציאה בימים אלה חיבור מרתק ומעורר מחשבה, אהבת אמת כאהבת האמת, זהו שמו, ובו ניסיון לפזר מעט את הערפל הרומנטי שרבים מאיתנו שבועים בו, ואולי להבין את מאחורי הקלעים של הנפש האוהבת של כל אחד מאיתנו, וגם מעט את מאחורי הקלעים של האהבה בכלל. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום מרב.
שלום, שלום.
במשפט שאת פותחת בו את הספרון של החלודות אהבת אמת ואהבת האמת, את כותבת, בחיבור הזה נעסוק באהבה הרומנטית שטובה אל הסופרים והמשוררים, ומשאירה את המטפלים אילגים ונבוכים. זה אכן כך? כי מטפלת את חשה איזה חוסר עונים, מבוכה, מול האהבה הרומנטית שהסופרים קוראים ממנה את אוצרותיהם?
יותר כמנסחת תיאוריה על אהבה. אנחנו פחות משוכללים מן המשוררים והסופרים ואנשי התרבות. אנחנו עובדים עם סוגיות של אהבה, כמובן, באופן יומיומי. אבל גם בקליניקה, אחד הרגעים המשעשעים במידה מסוימת של התיאוריה הפרוידיאנית, זה שפרויד אומר שאי אפשר לטפל באדם מאוהב, כי זו פסיכוזה זמנית. ויש בזה משהו, זאת אומרת, יש רגעים שהמידה שבה האהבה מעבירה אדם על דעתו, הקושי של האוהב לראות בצלילות, בעיקר של המאוהב, וגם של נכזב האהבה, לראות בצלילות ובאיזון את המציאות, הוא כל כך גדול שזה אתגר קליני. זה לא אומר שאנחנו לא נדרשים לו וגם עובדים איתו כל הזמן, אבל האתגר הזה הוא מוכר לנו, וגם הניסוח התיאורטי של יסודות האהבה הוא לא מן המושגים המפורטים ביותר, שזה מעניין, כי זה מרכז חיינו.
אז את מוצאת את עצמך באמת לפעמים באיזשהו חוסר אונים, או תהייה, או אפילו חוסר יכולת באמת לסייע?
אני חושבת שבפסיכואנליזה או בטיפול דינמי, כל מצב צבירה שאני מגיעה אליו לא נגמר בזה. זאת אומרת, אם אני מרגישה חוסר אונים, אני אשאל את עצמי מה בחוסר האונים שלי רלוונטי לסוגיית האהבה שבפניי. זאת אומרת, זה תמיד הופך להיות גיבור נוסף על המגרש. במובן הזה אני לא נעצרת בחוסר האונים.
מתי קרה לך משהו כזה?
בסוף הספרון אהבת אמת כאהבת האמת, אני נותנת דוגמה כזאת של אהרון, איש שמתקשה באהבה, הוא אוהב את אשתו. הוא קשור אליה מאוד, הוא מעריץ אותה. אבל הוא לא יכול לקיים איתה יחסי מין, והיא לאט לאט קמלה ונעלבת. והוא בהתחלה מאוד נלהב מן הטיפול, ומגיע, ומספר לי בחינות, ואני מאוד מחבבת אותו, ושמחה לקראתו. ואז מהר מאוד משהו מתרוקן. ואני מתארת שם, בדיוק את הרגע הזה שאני עונה לך עליו, שאני הופכת חסרת אונים. אני במובן מסוים הופכת דחויה, אבל אז גם מתחילה לדחות. ואומרת, אולי הוא איש ריק וחסר, אולי הטיפול מיצה את עצמו, אולי אני אבטר עליו, אני נסוגה. ואו אז מתחילה העבודה. כי אז את שואלת את עצמך כמטפלת, רגע, מה קרה לי? מה קורה פה? ואני מבינה שאני כאשתו עכשיו, אני עוד אישה שהוא נסוג ממנה. ואני מתארת שם עם הומור עצמי, איך אני אותה על עצמי פרשנויות נועזות כדי לפתות אותו. הכל משחק התפקידים, בפסיכואנליזה אנחנו קוראים לזה הזדהות השלחתית. כל משחק התפקידים עובר אל החדר הקליני, ובמובן הזה כל החוויות של חוסר אונים, של הדחייה, של האלבון, של הנטישה, הם הופכים להיות שחקנים על המגרש שאיתם אני עובדת, כי אז אני מבינה לעומק את ההתרחשות בעולמו הפנימי, ואו אז שואלת את עצמי מה בהיסטוריה שלו מגלגל אותו לקיים ולצייר, לסרטט את יחסי האהבה שלו באופן הזה.
אז השאלה היא באמת, מדוע הפער העצום הזה כל כך, כלומר, האם אותן אהבות ספרותיות, אומנותיות, גדולות, הן פיקציה או אין כאלה במציאות? ואז בחדר הטיפולים את צריכה להתמודד עם ההשלכות של הפנטזיה הרומנטית הכוזבת הזאת, או של הספרות ישנם כלים פשוטים יותר להתמודד עם שברון הלב, שהרי זה תמיד לא אהבות שמחות, נכון? זה מרביתן בספרות לפחות, מסתיימות במוות. זק המוות אהבה, ככה אומר המשפט בשיר השירים, הוא מניח לנו את הקשר הזה.
כן, באמת פרויד אומר בחיבור שלו, המשורר וההזיה, הוא אומר, אם אנחנו באמת רוצים לדעת, בואו נשאל את המשוררים. ההתפרטות הפואטית של האהבה יכולה להפליג ולהפליג לתוך המחוזות של המטאפורה וכן הלאה. הקיום היומיומי של האהבה, יש איזה משפט בספר שאני אומרת, שזה היא מותחת אל האספלט נכון, של חיי היומיום. נכון. כן? ביומיום האהבה, בקליניקה זה נשמע יותר נכון. בנאלי, הוא כן התקשר אליי, הוא לא התקשר אליי, חיכיתי יומיים, אני מרגישה מכוערת, בהתחלה הוא נתן לי להרגיש יפה, זה פחות פואטי, זה פחות מטאפורי, וזה שובר לב. עכשיו, לפעמים הספרות יודעת לחכות את הדבר הזה, אבל עם הכוח הפואטי, היא נותנת את התנופה, אין סוף באמת יצירות. ימי נטישה למשל, מגיע מאוד קרוב לאספלט, לתיאור הקונקרטי של שברון הלב, של המפולת, ובכל זאת יש שם עוד איזה נפח שמאפשר לך גם כזה במרחק מסוים. הדבר שאני קוראת לו בספר הראשון שלי, במה קורה לקורא, פרדוקס ההרחקה. את קוראת את זה במרחק, את נעטפת בחק האסתטי של הספרות, ואז את מתמודדת שם באופן יותר נינוח מצד אחד, כן? זה It's not about me, כביכול, ואומר לנו פלובר, מדם בוברי היא אני, זאת אומרת, ברור שזה עלינו, אבל אני עכשיו יכולה לנוח כן. בחק הגיבורה, אז המטאפורה, החק האסתטי, הריחוק, כל אלה מאפשרים לנו שם לעסוק בזה באופן שהוא באמת פחות קורס אל הרדוקציה הזאת האנושית של אדם שהוא נכזב מאהבה.
אבל מה שאני שואלת זה, האם הידיעה, האם אותם סיפורי אהבה באמת בספרות, שכולנו נחשפים אליהם, בעצם בעוצמות שלהם, שמעוררות בנו לא פעם קנאה, בגלל שהן לא האפרוריות היומיומית, האם הן לא משפיעות על הציפיות שלנו, שככה תראה האהבה שלנו, ואת זה אחרי זה את פוגשת בחדר הטיפולים, את השברון לב מהפער בין אותן פנטזיות לבין ה...
כן, זו שאלה מצוינת. אני חושבת שיש פה תנועה רב-כיוונית, כי אני חושבת שמצד אחד, היצירה הספרותית נכתבת על ידי הלא מודע של היוצר. זאת אומרת שבתוך העולם הפנימי ישנה האהבה, כן. האזק המוות הזאת. על כל נפתוליה ושברוני ליבה והסופים הטרגיים שיש לנו בספרות וכן הלאה. אז מצד אחד זה כן יציר העולם הפנימי. לצד זאת, בספרות אפשר להגדיל, לעשות את האמפליפייר הרגשי והנפשי, שבחיי היום-יום אנחנו הרבה יותר נזהרים איתו. אז יש לנו שיקוף, ושיקוף חשוב, של מה היינו באמת רוצים, את ההתאחדות המיתית הזאת של התינוק עם האם, התינוק המונח בחיקה, ואינו לוכדת את מבטה, כאיחוד המיתי, המושלם, האידיאלי, והכוזב, כי אולי הוא קורה, אבל הוא קורה לרגעים, לשברירי רגע שחולפים. הדבר הזה אפשר להפליג איתו, אבל אז כמובן גם ליפול מגובה רב. זאת אומרת, ככל שהולכים עם האשליה, כך אנחנו קורסים מגובה רב יותר. ואז אני חושבת שאת גם צודקת שהתרבות חוזרת אלינו.
בדיוק.
ועכשיו אנחנו כבר ניזונים, אמה בוברי, אם כבר הזכרנו את פלובר, אמה נכון. בוברי, הרי כל הסיפור שלה מתגלגל מזה שלא כל כך זוכרים את זה, שבהתחלה, באקספוזיציה, היא נמצאת כנערה במזר ונכנסת לשם איזה גברת, ובתוך הסינר שלה היא מחביאה רומנים רומנטיים, ומחלקת אותם לנערות המנזר, כן. שהשובבות שביניהן ואמה ביניהן קוראות אותן. והיא אחוזה, בסיפורי האהבה והמעמד העליון.
היא עצמה נשענת על כל מיני סיפורים לגמרי, שהיא קראה.
בדיוק, כן, הגיבורה נשענת על הספרות, ואחר כך בעצם נחרבים חייה, בגלל שהיא לא מצליחה לעולם לשוב מן הפער בין האשליה לבין המציאות, של נישואיה לשאר לחביב והנאמן.
אז השאלה אם גם את פוגשת את זה.
אני חושבת שכן, בעידן הפוסט-מודרני יש את האמירה או את המחשבה, שאין אדם שהוא לא כזה. זאת אומרת, ההבנה מרולאן בארת שמכריז על מות המחבר, ואומר כולנו טבולים בכל הטקסטים שקראנו. אז הוא אומר את זה על יצירה, אבל זה נכון גם על כל אדם. זאת אומרת, אנחנו כולנו טבולים בתרבות שאנחנו ספוגים בה, והיא מעצבת בין השאר את הציפיות שלנו מן המציאות. ומכיוון שאלו חוברות בצורה כל כך ישירה ולא במקרה, כי זה אותו לא מודע של היוצר כתב, עם המשאלות הינקותיות שלנו, אז על אחת כמה וכמה שזה יפעל עלינו ביתר סט.
אז השאלה מה את עושה עם זה כשמולך יושבת או יושב מישהו שבאמת שבוי בתוך החלומות האלה, ועל פי זה הוא שופט גם את האהבה הנוכחית שלו, ומצפה ציפיות מסוימות, מתנהג התנהגויות מסוימות.
שם בדיוק הנוסחה הזאת היא מה שמוביל אותי במפגש עם האדם הזה בקליניקה. זאת אומרת, ההבנה שאנחנו כל הזמן נמצאים בין שתי עמדות אפשריות, שעמדה אחת היא מסרבת למציאות על החלקיות שבה, על הסופיות שבה, על החלקיות של האחר, על אי היכולת לשלוט באחר באופן מלא, ואפילו אי היכולת לשלוט בעצמי באופן מלא, כי יש לי לא מודע שמוביל אותי, על הפגיעות האנושית, על ציר הזמן שכובש את גורל כולנו. אז העבודה בקליניקה היא בין העמדה שמסרבת לכל זה, ואז היא דורשת, כמו אמא בוברי, דורשת אהבה אידיאלית עם אובייקט אידיאלי, שתציל אותי מן הגורל האנושי, לעומת העמדה ש... מוכנה ואפילו אוהבת את האמת. רואה באמת את בת הברית האולטימטיבית כדי ליצור חיים של אהבה, של חיבור, של משמעות. כי זה לא גובה רב, אלא זה גובה אמיתי, זה גובה כן, עיניים, כן? כן? אז שם העבודה הקלינית נעשית.
אז בוא נבחן באמת כמה מן הייצוגים האלה, שחלקם הגדול מוכר לנו, אנה קרנינה של טולסטוי, כמובן, מדם בוברי של פלובר, הזכרת, ומן הקולנוע, סקארלט אוהרה בחלף עם הרוח, או דוקטור ז'יבאגו, ולארה אהובתו. ישנה גם הטרילוגיה של ריצ'רד לינקלייטר שמלווה זוג שנפגש באקראי בנסיעה ברכבת, הם מבלים לילה אחד יחד וקובעים להיפגש שוב כעבור חצי שנה. הפגישה לא מתרחשת, היא לא מגיעה, ובעצם הם נפגשים כעבור 9 שנים, ואז יש מימוש של הפנטזיה שנרקמה באותה פגישה ברכבת, והחלק השלישי מתרחש כעבור עוד 9 שנים, כשהם כבר בתוך הזוגיות על סף קריסתה. זה למשל מסע קולנועי שהלך הלאה מעבר לרומנטיקה לפני התממשותה וריסק אותה. אז כך או כך התבנית הזאת, וניגע עוד מעט בנוספות, היא מתכון לאסון, ובכל זאת מדובר ביצירות שסוחפות אותנו, שמשפיעות אלינו, ורבים מאיתנו רוקמים את החלום הרומנטי שלהם על פי הדגם הזה.
כן.
אי אפשר להימנע מזה.
כן, וגם באמת נוהים. אחת השאלות שהובילה אותי למחקר ספרות הראשון שלי, היה השאלה, מדוע בחיים אנחנו בורחים כמו מאש, מבגידה, ממלחמה, מאהבה נכזבת, ואז אנחנו רצים לגשר לראות את אפרת בנצור בתפקידה הנפלא באנה קרנינה. ביתי הצעירה נטרות שיחקה שם את קיטי, ביחד עם אפרת הייתה לה הזכות. ההזדמנות שיש לנו לקרוא את היצירות האלה וללמוד, זו זירת אימונים.
אגב, בספר הזה טולסטוי מביא באמת 2 סוגים של אהבה.
נכון.
יש את אנה קרנינה, ויש באמת את...
נכון, את, נכון.
את
אהבה של... בדיוק. אהבה של לוין וקיטי היא ממש התשובה שלו מהעמדה השנייה שתיארתי נכון. קודם. כי קיטי הרי בהתחלה כמו אנה מאוהבת, והיא מבטרת, היא מה שאני קוראת מסכינה עם המציאות. מסכינה כן. מלשון סכנות המציאות, מסכנות המציאות, אבל בסוף זאת הסוכנות היחידה שיש לנו להתמודד עם החיים. היא מבטרת על האהבה הזאת, האידיאלית, דרמטית, לטובת כן. אהבה צנועה, אבל גם עשירה מאוד. זאת אומרת, אחד הדברים שקשים לי בספרות, זה שהאהבות האלה מצוירות, מסורטטות כאהבות רזות. האמת היא שזה הפוך. האמת היא שהאהבות הסוערות, אם את שואלת אותי קלינית, הן משעממות יותר. בגלל שהן בצבעים כל כך קיצוניים,
נכון.
צבעים קיצוניים יש לנו מעט. כן. גווני הגוונים הם אלה שעושים את האהבה הצנועה לאהבה העשירה מבין 2. אבל אנחנו, היצירות האלה, כמו שאת תיארת, כל כך כן. הרבה יצירות, מאפשרות לנו איזו זירת אימונים בדיוק לבחון את האפשרויות האלה בתנאים בטוחים. שבחיים אנחנו מנסים בסך כן. הכל להימנע מהם.
עד כמה אני הייתי הולך רחוק?
כן, כן.
האם ואני... הייתי משליחה את עצמי מתחת לרכבת?
נכון, כן. נכון, נכון. מה אני חושבת על הגיבורה הזאת? מה אני רוצה ללחוש לרגע לפני שהיא זורקת את עצמה למסילה? אני הרי רוצה להציל אותה, אני רוצה לומר לה, תשתגעת. כבר מזמן לא טוב לכם. יש...
ואת חושבת שכשאנחנו קוראים את זה, אנחנו מנהלים עם עצמנו איזשהו שיח כזה באמת? כמו שאת אומרת, אימון. אז אני מנהלת עם עצמי איזה... נניח אני נמצאת באיזשהו מצב של אהבה סוערת, ואז אני קוראת את אנה קרנינה, זה יכול לאפס אותי באיזשהו אופן?
אני חושבת שיש לספרות כוח טיפולי עד גבול מסוים. זאת אומרת, בגבול מסוים אנחנו נצטרך את האחר הממשי שישב איתנו בחדר וידבר איתנו. אני חושבת גם שכשאת קוראת את הסיפור, את שואלת את עצמך על עצמך משהו מהקסם של הספרות פג. נכון. זאת אומרת, דווקא כוחה הוא בהזדהות, במגנט הגדול של הספרות, שהוא ההזדהות שבה את לרגע, יש חוקר ספרות בשם פולה, שאמר, אני ואני לא אני, והגיבור הוא, והגיבור הוא לא הוא. זאת אומרת, מרחב הביניים, מה שוויניקוט קורא, כן? מרחב הביניים הזה שבו מתרחש הקסם, שאני שוכחת שזאת אני, ואני מדברת עם אנה, אני לא מדברת עם מירב, אני מדברת עם אנה, גם זה אגב באופן לא מודע, ויותר מזה, כל אחד מהגיבורים בספר הוא אני. לי נדמה במודע שאני מזדהה רק עם מישהי מסוימת, בדרך כלל הטובה, הקורבן, אבל אני גם הנבל. כן. ואני גם הדמות בשוליים של קיטי שמבטרת על האהבה הזאת. זה ייצוגים שונים של העולם הפנימי, הכל. במובן הזה, זאת זירת האימונים. זירת האימונים היא דווקא בתהליך הלא מודע הזה שבו אני משוטטת בין האפשרויות, וכן, בהחלט אני גם כמו דמות טיפולית שבאופן לא מודע מדברת עם כל הדמויות, מבינה משהו דרך כל הדמויות, הן מפרשות לי ואני מפרשת להן. זה מין חדר מראות כזה עשיר שמאפשר לי ללמוד משהו על עצמי, ובמובן הזה אני חושבת ש... לפחות קריאה מצטברת של ספרות, כן, יש לה ערך התפתחותי.
כן. אז זהו, אני ככה תוהה באמת עד כמה את פוגשת בקליניקה את אותם לבבות שבורים שהאשם במרכאות נשען על אותה פנטזיה רומנטית שגויה. כי בואי נביט אפילו אל סיפורי הילדים, אל האגדות, אל הנסיכות שמתנשקות עם הגבר האולטימטיבי, סינדרלות שרק צריכות שנעל זכוכית תתאים לרגלן, והנסיך הוא בוודאי הגבר המתאים, למה שדיסני עשו עם האגדות האלה, להקרבה המטורפת של בת הים הקטנה, למען אהוב ליבה, כמה? כסמל לאהבה או שהתבלבלנו עם אובססיה? מה קורה שם בבת הים הקטנה שהיא מוותרת על הרגליים שלה ועל הקול שלה ועל הכל? כל תעשיית החתונות בעצם, הסמלות, התסרוקות, התפורות, זה שחזור של אותה תבנית רומנטית שמתנפצת למחורת החתונה, מימוש החלום הזה, מי יוריד את הזבל ומי יחתל את התינוק, מי ייקח את הילדים לחוגים, ואני עסוקה ואני עייף, ואנה פנתה אהבה.
כן, אנה מככבת, את רואה בלא מודע. את מאוד צודקת שלא חשבתי על זה אף פעם כך, שהקלות הן באמת רוצות להיות הנסיכות מהאגדות שהן קראו בילדותן. זה מאוד ברור כשאת אומרת את זה, אבל לא ניסחתי לעצמי את הישירות הזאת אף פעם. וכן, את מצביעה על דבר נוסף, זה לא רק העניין של הפער בין האידיאלי למציאותי, אלא גם כל ההתוויות התרבותיות שכורחות אהבה עם הקרבה, אהבה נשית עם הקרבה, אהבה גברית עם צבא, גם זה יש לנו כל מיני מיתולוגיות, כן, תמיד זה האביר.
האביר.
האביר, נכון? כן, דוקטור ז'יוואגו, זמני מלחמה, הם זמנים רומנטיים כביכול, הפער הזה בין ההרסנות לבין החלק הרומנטי, הבלבול בין אהבה להקרבה, זאת אומרת, ככל שאני אקריב יותר,
זה סימן שאני
אוהבת יותר, בעוד שלמעשה יש שם מאחורי זה צד שני, רכושני, דורש בעלות, רודני, גם בתוכי כנראה שאני מדברת איתו, אבל גם אני ממנה מישהו להיות הדמות הזאת בחיי. אז התוויות תרבותיות שמשפיעות ומעצבות את האופן, בהחלט אני חושבת שהן משפיעות ומעצבות את האופן שבו אנחנו מתמקמים בתוך יחסי אהבה.
הוא אמר אם תלכי אחריי לא כתיפה תלבשי ולא משי יהיה מר עד בלי כוח אולי אז אמרה היא לאט כוח יש לי אם צריך את הלך בסחבות כלובשת כתיפה מבריקה
אם צריך אקרצף רצפות ואהיה בעיניי כמלכה כל אשר תבקש ותשאל אעשה ואוסיף לשמח יהיה טוב אהובי יקר לעולם לא יחסר לי God ואותך אעזוב מיותרת בלילות ארוכים לחכות עד שובי מזרועות האחרת אם צריך לחכות אחכה כך אמרה ופניה באור אם צריך שאדע כי תחזור כל אשר תבקש ותשאל אעשה ואוסיף לשמח יהיה טוב אהובי יהיה קל לעולם לא יחסר לי כוח אז אמר מה יהיה אגיד שעלייך לקום וללכת ולשכוח אותי ושנית לא לשוב כי לרחוב את מושלכת היא רק רגע שתקה ותחייך אז דיברה ופניה כחפור אם תאמר לי ללכת אלך אם תאמר לחזור לא אחזור אף דבר רק אחד אל תשאל אל תאמר לי אותך לשכח כי את זאת אהובי לא אוכל בשביל זה לא יהיה לי
היא שווה אל הספר שלך ומנסה למצוא בכל זאת חוטים שמקשרים בין ייצוג האהבה בתרבות לאהבה במציאות, את מדברת על הגעגוע, על ההיעדר, על החסר, שהוא מרכיב יסודי באהבה, הוא מחולל גדול באיך ולאן היא תתפתח. געגוע, מרחק, מחסום, חסר, קיימים באמת גם באותן יצירות שהזכרנו, הן מזינות את להט האהבה. האם רומאו ויוליה היו מרחיקים לכת, לו משפחותיהם לא היו מסוכסכות, למשל? מה המקום של האיסור בתבערה הזאת? כי בואי נזכור שחמש דקות לפני שהוא מתאהב שם ביוליה, הוא היה מאוהב בכלל באיזה בחורה אחרת.
נכון.
שלא רצתה אותו. וצ'ק צ'ק, הוא הגיע למסיבה, ראה את יוליה, והוא מאוהב בה בטירוף. או למשל, אנה קרנינה או מדם בוברי, שהן נשים נשואות. הוא מושא אהבתן, הוא גבר אחר, אז יש כאן איסור. אבל למרות שאנחנו מדברים על סופרים של יצירות מופת, אמנם גברים שתיארו דמויות ענקיות של נשים, הן אינם דמויות שטוחות, אלו יצירות שכן נכנסות למורכבות של מטענים ומערכת יחסים ועבר ונתונים אישיותיים, אבל עדיין הסופר לא ממש עושה ניתוח פסיכולוגי לדמות. הוא פורס מניעים וסיבות, וגם אינו נדרש לעזור לדמות שלו להשתחרר מן הכאב, זה לא הבעיה שלו. הכאב שלה הוא הרומן שלו בעצם.
כן.
אבל את כן, ככל שאנחנו זקוקים לאהבה וחסרים אותה, כך אנחנו חוששים מאובדנה, והחשש מן האובדון הזה מוביל אותנו לא פעם להרוס אותה במו ידינו או לכונן אותה כראוי. זה פרדוקס קשה.
נכון, נכון. זה באמת פרדוקס קשה. בספר אני קוראת לזה פרדוקס התלות בתור התחלה. האחר שאני אוהבת אותו, אני גם תלויה בו. והנפש אוהבת לאהוב, אבל היא שונאת להיות תלויה. כי זה מפחיד להיות תלויה באחר. הוא מחוצה לי, אני לא יכולה לשלוט בו באופן מלא. יש לו את הזכות ללכת, יש לו את הזכות לבחור בי ולא לבחור בי. הוא מגיע עם סל של צרכים משלו, שהם לא בהכרח תואמים את הצרכים שלי. זו מלכודת באמת מאתגרת מאוד, השילוב הזה של אהבה ותלות. והעבודה בקליניקה היא באמת להכיר בעובדה שהדבר הזה נכון לגבייך ונכון לגבי אהובך כאחד. זאת אומרת שיש כאן שתי דמויות שחוששות מן הנפרדות, ששונאות את התלות, שזקוקות לאהבה, שיש בהן גם הרסנות, גם בי, לא רק באחר. העניין של אהבת האמת פה הוא להכיר בכך שאנחנו שניים שמגלמים את כל הסכנות ואת כל התקוות. וככאלה אנחנו יכולים, שוב, אחת משתיים, הסירוב למציאות יאמר, אז אני אשתלט עליך. אני אכריח אותך להיות רק איתי. ואז יהיה לי ביטחון לכאורה. לעולם הביטחון הזה לא יגיע, כי לאחר יש לא מודע.
אבל זה לא רק זה, נכון? זה לא רק הלא מודע של האחר. זה גם המטען שאנחנו מגיעים ומנסים להשליך על האחר.
נכון מאוד, את מאוד צודקת. זאת אומרת, זה גם, אני אתחיל מהמציאות. המציאות היא שהאחר, גם אם אני אכבול אותו בשלשלאות, העולם הפנימי שלו, אני לא יכולה לכבול אותו בשלשלאות, שבלתי נסבל בשביל מי שרוצה להיות רכושני ולשלוט באחר. הדבר הנוסף שאת אומרת מאוד בצדק, זה שלא משנה, גם אם האחר יוכיח לי את אהבתו באלף צורות, אם עולמי הפנימי רדוף וחסר ביטחון, לעולם אני אמשיך להרגיש רדופה וחסרת ביטחון. יש פסיכונליטיקאית בשם אינס סודרה, פסיכונליטיקאית באנגליה, שמדברת על אשליית הוודאות ואשליית אי-הוודאות של האוהבים המיוסרים. היא אומרת, סוג אחד, באופן כפייתי, יודע. אני יודע שעשית כך וכך, אני יודע שחשבת על כך וכך, ודרך זה הם מיוסרים. והסוג השני, הוא לא יודע באופן כפייתי, והוא רדוף על ידי העובדה שהוא לא יודע. אומנות האהבה דורשת להתייצב במרחב הביניים בין שתי האפשרויות האלה, ולדעת שאני אכן לא יודעת הרבה, אבל גם יודעת הרבה, ויכולה להישען על מה שאני יודעת בצניעות ובהושטת יד, וזאת האופציה הכי טובה, והיא לא אידיאלית. הוויתור על האידיאלי הוא חלק מאוד מאוד גדול מהתנועה ההתבגרותית סביב האהבה. יש אולי עוד מחשבה בהקשר הזה. לקאן אומר כל כך יפה, הוא אומר, העיווי שלנו הוא לאיזה מושא אידיאלי שקודם כל אנחנו צריכים לגלם כדי להיות אהובים. אהובים על ידי האימא ואחר כך זה הולך לתוך החיים. ואז כמובן המימוש יהיה שאני אפגוש גם אחר אידיאלי ויהיה לנו את המפגש האידיאלי. והוא אומר, מהי ההתפכחות? ההתפכחות היא כשאני מבינה שמה שאני יכולה לתת לך זה לא את האידיאלי שבי, אלא דווקא את החסר שבי. אז אנחנו נהיה שותפות אמיתיות, כי את תוכלי להשלים את החסר שלי ואני אוכל להשלים את החסר שלך.
השאלה אם באמת התקווה שמישהו ישלים את החסר שלי, או יחבוש את הפצע שלי. אם אני מגיעה עם המטען שלי, עם החסך אהבה, כמו שאתם מדברים עליו, עוד מן האם, מן הילדות, מן התינוקות אפילו. ואני מצפה, אני מגיעה לקשר אהבה עם איזושהי ציפייה, אולי לא מודעת, שהאוהב, אהוב הזה, סוף סוף אני אקבל ממנו את אותה אהבה שאני כל חיי לא קיבלתי. זה די נדון לכישלון.
נכון, אז הטוויסט בעלילה, הוא שכשאני נותנת לך את החסר שלי, זה לא כדי שתשלימי אותו, אלא זה כדי שקודם כל תשלימי איתו. זאת אומרת, שאם אנחנו נקבל, באהבת אמת, כאהבת האמת, אני אומרת, אם אני לא אוהב את הקמטים בצד העיניים של אהובי, שמזדקן לצידי, כי אני כל כך מפחדת מהזקנה בעצמי, אז אני אדחה אותו על החסר שלו, כי הוא הבבואה שלי, האחר הוא גם הבבואה שלי. אבל אם אני אלמד לאהוב את הקמטים האלה, כי הם מגלמים את שותפות הגורל האנושית שמישהו הסכים לעשות ביחד איתי. אגב, תמיד חסר לי, כשמדברים על אהבה, לומר שזה לא רק בזוגיות. זאת אומרת, הדבר הזה הוא יכול להיות בקשר עם ילדים, הוא יכול להיות בקשר עם חברה טובה, הוא לא רק יכול להיות, הוא גם מתקיים. הזוג כצמד אנושי, והוא אותה אולטימטיבי העוצמתית של היצירה הספרותית והתרבותית, הוא הזוג האוהב.
הרומנטי.
אבל הדבר הזה שאני מדברת עליו הוא תנאי לכל זוגיות, והוא גם מענה שאפשר לקבל אותו בכל קשר אנושי, קרוב, אינטימי, שיש לנו בחיים. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לוותר על אותו אידיאלי, ועל אותה שליטה שתרגיע את חרדת התלות שלנו. זווית אחרת של הדבר הזה, ועם זה אנחנו עובדים הרבה מאוד בטיפול. ההנחה היא שמה שפרויד קרא כפיית החזרה, אומרת שאיפה שיש לי פצע, אני אחזור עליו ואליו שוב ושוב ושוב ושוב. בימים אלה, אגב, זה רלוונטי מהרבה בחינות מצערות ועצובות. תכף אולי נגיד, נתייחס לזה רגע, אבל אני אומר קודם, אם יחסי האהבה המוקדמים שלי, האופן שבו חוויתי אותם, והפצעים שלי שם, אני אבחר דמויות שהן קרובות במידה כזאת או אחרת לפצע הראשוני, ואני אשחזר באופן משונה את הפציעה. למה הנפש עושה את זה? משני טעמים. אחד, שפרויד דיבר עליו בכפיית החזרה, בגלל שאני רוצה הפעם להיות זאת ששולטת בזה שזאת הסצנה. לא עושים לי את זה, אלא אני יזמתי את זה. בסדר עמוק יותר, יש לי את התקווה שאני אחזור לאותה סצנה בדיוק, והפעם היא תסתיים אחרת. זאת אומרת, אני כל החיים הולכת, זה מלאני קליין כותבת במאמר נפלא שלה שנקרא אהבה, אשמה ותיקון. היא אומרת, כן. אנחנו הולכים מדלת לדלת, מאדם לאדם, ומחכים לאותה דמות שתבוא ותעשה את התיקון, את הטוויסט בעלילה, ותגלם את המענה הנכון למה שכל חיינו כאב לנו. בפועל, מה שקורה זה שאנשים מגיעים לקליניקה, ולא בהכרח מוצאים את התיקון, כי כשהם הולכים אל זירת הפשע, הם מוצאים שם פושעים. ולא את האביר שאמור היה לשנות את העלילה. ואז אנחנו בין השאר צריכים ללמד אותם, אחד, למה הם חוזרים לשם? ושתיים, לבחור אחרת, את הזכות לבחור אחרת. ולפעמים, עד שאתה לא תעשה עיבוד של הפצע שלך, לא תוכל לבחור אחרת.
כן. אז את יודעת, אפרופו העניין של התלות הזאת והפחד מלאבד, נדמה לי שזה מה שאנה קרנינה בעצם עושה, נכון? היא מרגישה שהיא אולי תאבד אותו, ואז היא נעשית אובססיבית ומעיקה וממעיסה את עצמה.
כן, נכון, נכון, שם באמת זו...
מחבלת לעצמה.
נכון, זאת למשל דוגמה מצוינת, איך ספרות מלמדת אותנו משהו כל כך נכון וחשוב, וגם בעיניי מתקף את מה שאמרתי לך קודם, שבספרות זה מעניין, אבל במציאות זה רזה, זה דק, זה לא מעניין. האובססיה הזאת של האהובה שכל הזמן מקנאה, או הגבר שכל הזמן מקנה ורכושני ומטיל ספק, הופך את השיחה למאוד רזה.
כן.
והספרות מלמדת אותנו כאן שגם את העובדה המצערת שזה גם לא יעזור, לא רק שזה לא יעזור, זה בדיוק יעשה את כפיית החזרה. את תובילי, איזו נבואה שמגשימה את עצמה, בדיוק. את תובילי את עצמך לנטישה שאת כל כך מפחדת ממנה.
זה לוקח אותנו הישר לאמת, לא האמת הסוקרטית, או שאולי במידה מסוימת כן, אבל מהי אהבת האמת בשדה האהבה? מהו המגע עם האמת?
בגלל שאנחנו חיים בתוך מציאות, בתוך אמת כל כך בלתי נסבלת, פצועה, חבולה, עבודה, שאני מרגישה צורך רגע לעשות על זה איזושהי יצירה, כי אחד הדברים שמאתגרים אותי בתקופה הזאת, זה הזכות בכלל לדבר על ספרות, לדבר על אהבה, לדבר על אמת, כשאנחנו מותקפים בצורה רדיואקטיבית על ידי אלימות, שקר,
שנאה,
רצחנות.
כל מה שנגד האמת.
כן, נכון. ואני רוצה לומר על זה שני דברים. אחד, על האשמה. האשמת הניצולים של כולנו לחיות. לחיות על האשמת הניצולים שלי ושלך, לשבת פה ובמקום מוגן, ולדבר ולהפליג ולחיות ולרצות לדעת, ולרצות לשפר את חיינו. גם פה המפתחות האלה, ואני מטפלת, אני עסוקה מאוד במלחמה, אני עובדת בזירה הזאת מהיום הראשון, המפתחות האלה הם רלוונטיים לא רק לסוגיית האהבה, בטח לא רק הרומנטית, אלא לזכות ולחובה, אני אומרת, מאשמת הניצול לחובת הניצול, לחובה להתעקש על האמת כתנאי יחידי שבו אפשר לקיים יחסים שלא נופלים לאותן קטגוריות קיצוניות ומשוגעות של אלימות, של שנאה, של כזב. זה נכון על כל מישור בחיי היומיום שלנו, זה לא נכון רק על יחסים זוגיים. והתרופה, ואני אמרתי את זה גם לחברי בערי כשעבדתי איתם בתחילת המלחמה, התרופה לשנאה היא אהבה. והזכות לאהוב, לא צריך להרגיש עליה אשמים, אלא צריך לפתוח לה את השער רחב ככל שניתן, כי גם היא מפקה בנו, והיא מבקשת את מקומה. וזאת תהיה תבוסה איומה וכפולה, אם לא רק הגוף ייפגע, אלא גם הרוח תקרוס ותדבק בנגע הזה של השנאה והרצחנות. אז אני עושה על זה סוגריים, כן. כדי לומר שאת הרלוונטיות של הדבר הזה לחיים שלנו, וגם פשוט כי יש גבול למספר כן. הדקות שאני יכולה לדבר על משהו אחר, בלי להזכיר כן. את הכאב הנורא שאנחנו מצויים בו.
כן, ואנחנו באמת רואים גם בצד ההרס והאובדן והשנאה והשקקר, אנחנו רואים המון גילויים של אהבה בין אנשים.
יוצאי דופן.
הם ממש מפעימים.
נכון, נכון, מפעימים ויוצאי דופן.
מעשים של באמת של אנשים עושים, אנשים שלא מכירים זה את זה, והם לחלוטין מעשה אהבה.
נכון.
אפילו לבוא לנקות בית הרוס שנשרף, בקיבוץ בערי, אני חושבת שזה מעשה של אהבה.
מאוד, מאוד. הייתה לי שיחה את שלשום עם איש, אני לא אגיד את שמו, כי אני חושבת שהוא יעדיף שלו, אבל אני זקוקה לתרומות, למערך שעובד עם משפחות הנרצחים, משפחות החטופים ועם פדויי השבי. ואז דיברתי עם בחור שאומר, מה שאת צריכה, אנחנו לא רק ניתן לך תרומה, אנחנו זה גוף, כן. לא רק ניתן לך תרומה, אנחנו גם יכולים לעזור לך באופרציה, ואנחנו יכולים לעזור לך בביטוח כן. המטפלים, ואנחנו יכולים לעזור, וככל שמתקדמת השיחה, אני מבינה שהוא לא רוצה כלום, הוא לא רוצה שהשם שלו יופיע. הוא רוצה לתת את האהבה שלו ואת הנתינה שלו כתיקון בזמן אמת, כמו שאני רוצה בתחום שלי, ואמרתי לו באיזשהו רגע שאני נסעתי לי על כביש חיפה עם דמעות בעיניים, ואמרתי לו, זה באמת תיקון עולם בין שני אנשים שמשוחחים, שהוא כל כך חיוני. וזה מעשה של אהבה, וזה מעשה שגם נעשה בתוך הכרת האמת על הרע שבה. על ההרס הנורא שבה.
לקטוף, לצאת לקטיף, זה כן, מעשה של אהבה.
כן, כן, כאילו כן.
זה, כן, יש המון מעשי אהבה קטנים בין אנשים זרים. אנחנו מדברים כאן על מנסות להתרכז באמת בקשר אהבה רומנטי בין בני זוג בעיקר, אבל כן, חשוב להזכיר שאהבה מתפרסת גם לשדות אחרים באמת.
וגם בהם, היא כל הזמן נלחמת בחלקים ההרסניים. כן, זה הדבר שפרויד אומר לנו מההתחלה, כשהוא מדבר על דחף החיים ודחף המוות. הוא אומר, יש בנו גם את היכולת לאהוב ולהתחבר, וגם את הנטייה להרוס ולפרק, ואנחנו כל הזמן מנהלים מסע ומתן בין החלקים האלה, גם בתוכנו, גם באחר. ואם אנחנו לא לוקחים אחריות על זה, בתוכנו, ולא רק משליחים את זה על האחר, אז זה מועד לפורענות גדולה.
אבל אני רוצה בכל זאת לחזור לשאלה שלי, איך את תופסת את האמת? מהי אהבת אמת כשאת מדברת עליה בשדה האהבה? מהו המגע עם האמת?
כן. אז האמת זה מושג רווי בפילוסופיה ומאוד חמקמק, אבל גם בעידן הפוסט-אמת...
זה לא האמת של סוקרטס.
זה כן ולא, כי אני אגיד ככה, קודם כל, יש דבר כזה אמת. בעידן הפוסט-אמת אנחנו צריכים להזכיר כל הזמן. יש דבר כזה אמת, למשל, אנחנו נולדים. ולמשל, אנחנו מתים. ולמשל, אנחנו תלויים באחר, בשביל לחיות. לא רק האחר הרומנטי כמובן. ולמשל, אנחנו על ציר הזמן מזדקנים. יש אמיתות קיומיות, שכל עוד אני אסרב להן, אני לא אוכל לחיות חיי אהבה. בדיוק כמו הדוגמה קודם שנתתי עם הקמטים. אם אני מסרבת לאמת של ההתבגרות, אז הפיטר פנים שלא יכולים להישאר בתוך אהבה אחת, כי הם כל הזמן רוצים ללכת אל הנאורים, והופכים חשופים יותר ויותר לזקנתם, כי הפערים רק מתגלעים שם בצורה גדולה יותר. אז כל הסוג של סירוב לאמת מהסוג הזה, גוזר על האהבה את הקמילה המהירה שלה. ודבר נוסף, מאוד חשוב לחיי האהבה, זה האחרותו של האחר, שאני כותבת על זה בספר. האחר לעולם חומק.
כן.
זו התכונה שלו. הוא לא ניתן ללחידה בשתי כפות הידיים. אנחנו לעולם סקרנים או שונאים את אחרותו. ואחד מהדברים שצריך לשאת באמת, זה את העובדה הזאת של אחרותו. והוא, אחרי שקיבלנו את העובדה שהאחר לעולם חומק, שאנחנו לעולם לא נדע כל מה שקורה לך עכשיו בתוך הראש, מה את חושבת, מה את מרגישה, מה את רוצה, מה את צריכה, אם את מסופקת, אם את לא מסופקת, אם את חושבת שאני יפה, אם את לא חושבת שאני יפה, כל השאלות הקשות האלה שאני נורא, כאמור, שנאת התלות, כן? שאני כל כך תלויה בהן. אם אני מקבלת את זה, שיש לך עולם שלם בפנים שהוא נשגב מבינתי ומתפיסתי, יש שם שוב את שתי האפשרויות. אפשרות אחת היא הניסיון הבלתי אפשרי ללכוד אותך בכל זאת. ואז אנחנו הולכים בואכה האובססיה. והניסיון ההופכי יוביל לאהבת האחרות שלך. זאת אומרת, התנועה הרומנטית של הסקרנות האינסופית. האהבה כלפי העובדה שאני יכולה לגלות את צפונותייך עד האינסוף. ושוב, גם את לא יודעת את עצמך, כי יש לך לא מודע. זאת אומרת, זה מין מחקר משותף שחיים שלמים ועוד חיים ועוד חיים לא היו ממצאים אותו, כי מעצם קיומו, מעצם טבעו, הוא נפתח לאינסוף. ויש בזה כל כך הרבה יופי והתרגשות, והאינטימיות היא מפרפרת בגלל זה. בגלל שהיא על קרקע
לא בטוחה,
כן? אז או שאת לומדת לאהוב את זה ולהתרגש מזה, ואז כל רגע של ידיעה ושל גילוי הוא מאוד מאוד מרגש, לא כי כבשתי, אלא כי לרגע נגעתי. כן, זאת איכות נפח של אהבה שהוא מאוד שונה מהניסיון ללכוד ולכבוש.
ולדעת כל הזמן.
ולדעת,
כן. כי אם אני אדע, תהיה לי שליטה ואני לא אפגע.
כן, כן. לדעת עד מיצוי. עובדה שאומרים לדעת אישה, או הבעילה. כל המושגים האלה שכוללים את הבעלות ואת הרצון לכבוש עד מיצוי, לעומת לדעת את אחרותך, שכוללת את זה שאת חומקת ממני, ואוהבת את זה שיש לנו מסע של גילוי משותף ביחד.
כן. אז את מפנה כאן זרקור בוהק לעובדה שלא אחת סותרת את תפיסת האהבה אצל רבים. שוב, אולי מתוך השפעה של דימויים מעולמות בדויים של ספרות וקולנוע וציור או פיסול, למשל ציור הנשיקה אצל קלימט או אצל מונק, אין הפרדה בין האובייקטים, הם מקשה אחת, הם גוש אחד של אבן, ואנחנו מכירים לא רק התנהגות אחידה אצל זוגות, אלא אפילו דיבור שהוא כמעט אך ורק אנחנו, כאיזו ישות אחת ולא כשתיים זו לצד זו, ואילו את מבקשת לחדד למען האהבה את הנפרדות.
אני מבקשת לחדד את התנועה המתמדת בין הנפרדות ליחד ולמיזוג, אבל באופן שאומר שהמיזוג הוא רגעי, הוא קסום, הוא מרגש. נגיד המיזוג המיני הוא איזה סי של ערבוב, התודעה מטושטשת, היחד, שוב, כשזה רגע טוב, זה גם שם אנחנו יכולות לעשות ריאליזציה של העולם, אבל או המיזוג לבבות ההתאהבותי, או מיזוג של רגעים כאלה, של יחד שהוא קסום, אבל עם קבלת התנועה החוצה ופנימה, שהיא קבלה כואבת, את צודקת שיש משהו שלפעמים נשמע מאכזב בהצעה שלי, כן? היינו רוצים שאם יהיה מתכון, אז אנחנו, המתכון שאם אני כותבת על אהבת האמת, אז אני אלמד איך להיות באהבה היא של המשוררים והסופרים, ואז אני אומרת, לא, לא,
לא, לא, זה לא הכיוון.
אבל אני באמת מרגישה שהמיזוג הוא כן קורה, שזה הכל הפוך, זאת אומרת, בלפו אותנו.
נכון.
המיזוג קורה דווקא במחוז של ההכרה בחלקיות, והצניעות הזאת של מה אני יכולה לבקש ומה אני לא יכולה לבקש.
חוץ מזה שאם נהיה כל הזמן מקשה אחת ויחד וגוף אחד, זה גם ישעמם באיזשהו
נכון,
שלב.
נכון.
זה גם כן נידון
לא פורה.
להתקלות, לא פורה.
זה לא פורה, נכון.
כן, זה תקוע.
נכון.
יש גם כאלה.
כן, סימביוזה. שמוחקת את הנפרדות, ובאיזשהו שלב הופכת להיות לא פורה ולא מעשירה על זה את זה ואת הסביבה. פוריות היא מילה שנמצאת בתווך בין המיזוג לנפרדות. זאת אומרת, הזוג הפורה בהכרח יש הבדל בין שני הצדדים שלו, כי הפוריות נובעת מן המפגש בין חומרים שונים. אבל הפוריות היא גם עדות למפגש ולזה שהתמזגו החומרים האלה, כן. הנבדלים. פוריות כמענה או כאופק של חיבור, שהוא גם באמת מצמיח כל הזמן דבר חדש, איזה שלישי כזה, שהוא שלישי. היצירה המשותפת שלנו, אבל לא מוחק, לא אותך ולא אותי. לפעמים אני אוהבת את סיפור איוב, אני אוהבת לקרוא אותו כסיפור כזה של רכושנות, שהייתה שם אהבה טובה, אלוהים אומר לשטן, תראה איך הוא אוהב אותי, האיוב הזה. ואז השטן, שאני קוראת אותו כמו חלק בעולם הפנימי של אלוהים, האלוהי והשטני שבתוכנו, השטן אומר, נראה אותו, אם תיקח ממנו, אתה נותן לו כל כך הרבה, ברור שהוא אוהב אותך, נראה שהוא יאהב אותך אם תיקח ממנו. ואלוהים הופך להיות באמת כמו איזה גבר רכושני אלים, שמתחיל לפגוע בכל דבר שיש לאהוב שלו, ולקחת אותו ממנו, כדי לבחון את גבולות אהבתו, בצורה שהיא מגלמת את תמצית הסירוב לאמת, שאומרת, הוא שם, ויש לו באמת עוד עולם שלם של דברים שמעניינים אותו, וזה בסדר. אני לא יכול לקחת מינה אחרת כל מה שיש לו, כדי לוודא שהוא רק שלי.
קראת לזה בספר הלילה האחר.
כן, נכון? כן. השחר האחר.
השחר האחר.
הלילה האחר זה מושג של בלנשו. בלנשו הוא פילוסוף שכותב בעקבות היידגר ועוד, והוא מדבר על הקבלה שלנו את המוות. זה קשור. שהיא כרוכה בקבלת העובדה שיש את הלילה האחר הזה, שאנחנו לא יכולים להשתלט עליו, אנחנו לא יכולים להגיע אליו. אנחנו כן יכולים, וחשוב שנדע שאנחנו הולכים לקראתו. ולשמוע את ההתקרבות הזאת. זו תפיסה שאומרת, עובדה שאנחנו הולכים אל העין, היא מכוננת משהו באופן שבו אנחנו הולכים את הדרך. אז כפרפרזה על הביטוי הזה שלו, שאני אוהבת, אמרתי, האחר הוא השחר האחר. לא הלילה של המוות, אלא השחר של האהבה. השחר האחר שאני יכולה רק לייחל אליו, להביט לכיוונו, להתחמם לאורו, אבל אני לעולם לא יכולה לכבוש אותו, לא יכולה להגיע אליו, במובן של מיצוי. ואולי עוד דבר אחד שקשור, שלא הזכרתי, אבל פסיכואנליטית, הוא מאוד מאוד מרכזי, זה כל העניין של המשולשים, והוא מאוד נוכח בתרבות. המשולש. הקנאה, האדיפוס, הרעיון הזה של פרויד, שכל הפסיכואנליזה ממשיכה לחשוב אותו שוב ושוב במרכזיות שלו, ואין רגע שהוא לא נוכח, שאני רוצה שאמא תהיה רק שלי, אבל היא גם של אבא. והדבר הזה הוא פרדיגמה ליחסים לנצח נצחים. גם אלוהים ואיוב, אפשר לחשוב שאולי השטן שם כעס על הזוג המושלם הזה והצליח לחבל. כן. וגם אלוהים מאוד מקנה שלאיוב יש אהבות נוספות. הוא לוקח ממנו את האהבות הנוספות שלו. יש רגע משעשע בספרות הפסיכואנליטית של פסיכואנליטיקאי בשם בריטון, שהמטופלת שלו, הוא חושב, הוא מהרהר לו, ופתאום היא צועקת עליו, אני מקווה שזה ברדיו מותר להגיד דברים כאלה, היא אומרת לו, stop fucking with your mind. זאת אומרת, תפסיק ללכת ולהזדווג לך עם כל מיני מחשבות שאני לא שייכת אליהן, אני מקנה בזוג הזה שנמצא בינך לבין הראש שלך. אז הקינה אין לה סוף, כן? ברצון לשלוט.
אפילו בתוך המוח שלך.
בדיוק, בדיוק.
במחשבות.
נכון, נכון, וזה בעיקר, כמו שאמרת קודם, בתוך המוח שלי שמושלח על המוח שלך, ואז מחולל כל כך הרבה צרות, והתרבות, באמת, כל הספרים שהזכרת, והסרטים שהזכרת, הנושא של השלישי, כאיום, כאתגר, הוא מאוד מרכזי.
ואם אנחנו מדברות באמת על אותה התמזגות לדבר אחד, והזכרת את העניין המיני, כל האספקט המיני שבאהבה, המגע הפיזי, המשיכה, האירוס, האירוס שלעד יהיה קשור בתאנטוס יצר המוות, ואירוס, אם נתייחס לרגע גם אליו, אל התשוקה, זה ששולח חיצים כדי לגרום לאנשים להתאהב מופיע רק כמין איזה מלאך קטן שקראו לו קופידון, אבל אירוס עצמו גם הוא נכבש באהבתה של פסיכה ולזמן רב ומקיימים מערכת יחסים כשאסור לה בעצם לראות אותו. כן. וכשהיא מגלה או מתפתח נטה להביט בו, זה נעשה מאוד מסוכן. ופסיכה, ששמה מעיד על מהותה, פסיכה נפש, מה אומרת המיתולוגיה על הקשר הזה בין הנפש לתשוקה, לאהבה, לאיזון ביניהם למען אהבת אמת?
זה מיתוס כל כך רלוונטי למה שאנחנו מדברות עליו, בגלל שאם את זוכרת, איך היא מגלה מיהו? הרי אסור לה לראות אותו.
כן.
והחיות שלה אומרות לה, את חייבת לראות אותו, הוא בטח מפלצת מפחידה. ואז היא מדליקה נר, והשאבה של הנר, נכון, היא פוצעת אותו.
היא חורכת לו את הכנפיים.
חורכת לו את הכנפיים, והוא מתעורר. ובאור הנר היא רואה אותו.
כמה שהוא יפה.
והכפילות הזאת של הגילוי של היופי שלו, עם הכאב של הגילוי. זה שוב, השילוב הזה של אי אפשר לדעת את האמת, בלי שהיא גם תהיה כרוכה בכאב.
כן.
ולכן, לפני כן, הפטנט השובב של ארוס, זה שהם מקיימים את כל היחסים המיניים שלהם בחושך, והיא לא יודעת, כל עוד את לא תדעי מי אני, ואני יודע מי את, אבל כן. אנחנו לא נראה אחד את השני, זה יכול להימשך עד אין סוף. אבל אם נדליק את האור, אם נביט זה בזה, אם נדע... זה את זה גם במובן של היופי שלנו, אבל גם בכל מה שמתעורר כשנדע זה את זה, זה מסתבך. אבל זה מסתבך גם במובן שזה מתאשר, כי לפני כן הקשר שלהם הוא,
בדיוק, הוא חסר.
רק, הוא חסר.
הוא חסר.
הוא חסר. גם
זה,
גם,
אני... זה שוב הפרדוקס הזה, של הנה, כן צריך לדעת, אבל יש מחיר לידיעה.
גם המשתה של אפלטון, הרי הוא כולו מוקדש לארוס, ולחשוב על הדמות של ארוס מזוויות שונות, כשאחד הדברים שבסופו של דבר עולים, שזה לא רק המיני, ופרויד לוקח את זה מהמשתה, הוא לוקח את הרעיון הזה שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על הארוס, אנחנו לא מדברים רק על דחף המין, אנחנו מדברים גם על האהבה, זאת אומרת, השילוב של ארוס ופסיכה, של הנפשי והמיני, כשמדליקים שם את האור לראות את האחר, זה אתגר, אחד הדברים שאני כותבת, אחד התנאים לאהבה שאני מזכירה בספר אהבת אמת כאהבת האמת, זה האתגר האתי של היצר. אם אני מקיימת יחסים מיניים כשאני יודעת שהאחר הוא אחר. אני לא יודעת בדיוק מה הוא צריך, מה מתאים לו, כמה מתאים לו. אני חייבת לבסט משהו.
להקשיב. להתבונן.
להתחשב, להתבונן ולרסן. ומצד שני, ואגב, בקליניקה הרבה מאוד עבודה נעשית באזורים האלה.
כלומר?
אותו אהרון, אותו מטופל שאני מדגימה דרכו את הסיפור, הוא לא יכול לשכב עם אשתו, בין השאר, בגלל שהיצריות שלו מפחידה אותו. הוא פוחד שהוא יפצע אותה, הוא פוחד שהוא יתגלה את עוצמות ההזדקקות שמסתתרות בתוך התשוקה שלו, שהוא אפילו לא יודע אותן, אבל אין שם. ואת עוצמות הכעס שיש לו, כלפי האימא שהמאני דיפרסיבית שלו, שהוא נפצע ממנה בילדותו, ואת הכעס שלו על האחרות של אשתו. זאת אומרת, כל הדבר הזה נכנס לתוך היצר.
היצר מפחד מהתוקפנות של עצמו.
בדיוק, הוא פוחד מהשילוב של התוקפנות והמיניות, של האהבה והשנאה. והפתרון שלו הוא להפריד את היצריות, הקדושה והקדשה. כן, להפריד את היצריות למקום אחר, וחלק מהעבודה שלנו בקליניקה, היא מצד אחד לעזור לאנשים, לקחת אחריות אתית ולראות את האחר, זאת אומרת לרסן משהו ולא לבעול ולא לדרוש, ומצד שני גם לא לרסן יתר על המידה, ולהיות עם איזושהי חירות יצרית משותפת שכן יודעת שהחיבור הזה הוא כן, הוא כולל גם עוצמה ולא כל כך לפחד ממנה ולתת להיות ולתת למפגש, להיות משחקי ומשותף באופן שכן יאפשר אותה. וזה לא פשוט, זה הרבה שעות קליניקה מוקדשות לאתגר
הזה. זה מעניין שאת מתארת שם רגע שהוא לילה אחד מסתכל עליה כשהיא ישנה. זה פתאום בא לי כאסוציאציה על פסיכה שמסתכלת על ארוס.
נכון, לא חשבתי על זה.
וזה רגע שהוא מגלה את אהבתו כלפיה, נכון?
כן, זה רגע כבר בשלב מתקדם יותר בטיפול, שהוא מסתכל והוא אומר... דפק לי הלב, אני לא יודע אם זה היה, זאת הייתה חרדה או אהבה. ואני עונה לו, שניהם.
איך אפשר אהבה בלי חרדה?
איך אפשר אהבה בלי חרדה? והנה סוף סוף אתה מרשה לעצמך לקרב את האהבה והחרדה. קודם עשית מתנאי אהבה כאלה, שאת כל החרדה פתרת דרך הפרדות שבהן את הארוס הוצאת החוצה, ואתה עכשיו יכול לקבל את האמת שאומרת, כן, אהבה כרוכה גם בחרדה, גם בחשש לאבד, לפגוע, וכשאתה מקרב אותן ביחד, אז דפיקות הלב שלך לבטח, הן גם כי האהבה שלך התגברה. היא התגברה בשני המובנים של המילה הזאת, היא התגברה על האתגרים, ולכן היא גם גברה התעצמה.
ומעניין, עכשיו אני חושבת, האם באמת הקומבינציה הזאת, שהיא איכשהו תמיד, היא בילט-אין זה לזה, אהבה וחרדה, אם בגלל הדבר הזה, שהאהבה באה עם חרדה, יש אנשים שמפחדים להתאהב. בוודאי. כי הם לא רוצים להיות גם במצב של החרדה.
בוודאי, בוודאי. כל הספקטרום הסקיזואידי, מה שאנחנו קוראים, כן? אנשים שבאמת יעדיפו להיות לבד, או יחיו חיים של קשר, אבל מאוד מצומצמים, ומאוד בשליטה, ויוותרו על הרבה מאוד מהצרכים שלהם. הצרכים שלהם יהיו מאוד סודיים ופרטיים, ולפעמים במחתרת יש שם הזדקקויות עצומות, בדרך כלל אגב. מכיוון שהם מרסנים את ההזדקקות, אז במחתרת היא מאוד מאוד גדולה, ולפעמים היא גם גולשת לכל מיני פתרונות כאלה ואחרים. אבל בהחלט אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים שכדי לא לחוש את החרדה הגדולה שכרוכה בלהעז לאהוב. לאהוב זה סיכון. אבל לא לאהוב זה סיכון גדול יותר, זה מה שאנחנו מנסים ללמד בקליניקה, כן. שלא לאהוב זה סיכון גדול יותר, אז עדיף להסתכן בלאהוב ולחוות את החרדה, אבל אז אולי לחוות גם את הפוריות ואת הזכות, גם את הזכות לחלוק את החרדה. זאת אומרת, חלק מהמפתח הוא שאת כל הדברים שקשים לי באהבה, הם גם קשים לאחר באהבה. כשאתה מבין את זה, אתה אומר, אוקיי, אנחנו לפחות יכולים לחלוק את שותפות הגורל הזאת, שבאמת כרוכה גם בחרדה ובאובדן עתידי ובחלקיות, אבל אנחנו שניים, לפחות אנחנו כן. עושים את המסע הזה ביחד.
הזכרנו את ארוס ואת קופידון, את כותבת בספר שלך משפט מעניין, קופידון לא ירה חץ, את כותבת. וזה לא בן הזוג היחיד שיכול לבוא בחשבון, שזה מעניין, כי יש משהו באהבה שברגעי קיומה, במיוחד בספרות ובשירה, אבל גם בחיים, שהופך אותה לרק זאת ואין בלתה. לא יכול להיות מישהו אחר או מישהי אחרת, וכשיש פרידה זה הרסני כמעט כמו מוות, לא יהיה מישהו אחר, לא יהיה לי מישהו אחר, זהו זה.
כי בכל כן, אבל את הזכרת את רומאו, שהיה מאוהב קודם במישהי אחרת, וחלום ליל קיץ, כל חילופי הזוגות, המקרים האלה שאת יכולה להתאה, תלוי איפה, לאן החץ, אולי הוא ירה בטעות לכאן, והוא היה יכול לראות לכאן, והיה צריך לתקן את זה. הקומדיה של טעויות של החיים, קודם כל אני עלולה לחשד בחוסר רומנטיות, ואני, בעיניי, זו אמירה רומנטית, אני רוצה לומר. העובדה שזה לא החץ של קופידון, אומרת שהחץ הוא שלי. והחץ הוא שלך, זה לא מבחוץ. אני מכבדת מי שמרגיש שהוא פגש את האחד בלבד שהוא היה אמור לפגוש, ואשרב על ההרגשה הזאת. אבל אני אוהבת לחשוב שזאת בחירה, וזו בחירה אחת מיני אפשרויות נוספות. זה גם הופך פחות טרגי מצבים שאהבה נפסקת בהם. זאת לא הייתה האפשרות האחת והיחידה לאהוב. אם יש לך את היכולת לאהוב, את אוהבי שוב.
אבל את מכירה את זה שברגעים שזה נגמר, אז זאת התחושה.
לחלוטין.
נכון? כאילו העולם נגמר.
העולם לא נגמר.
אני זוכרת את עצמי בגיל 18, שנפרדתי מחבר שלי, וזהו. לא יהיה יותר אף אחד, וגמרנו. החיים נגמרו.
בטח, חיסורי ורטר הצעיר, כן. שמתאבד כי אהבתו לא מתאפשרת. וספר שגנזו, אגב, בגלל נכון. שהיה גל של התאבדויות, בדיוק. כי אנשים צעירים, אבל זה לא רק צעירים, זאת אומרת, בכל מיני שלבים בחיים. התחושה הזאת שאם לא הוא, לא יהיה, כזה לא יהיה לי שוב, אני לא אוהב כך שוב. אגב, יכול להיות שאותה בחורה אכן לא תאהב כך שוב, אבל אולי לטובה. היא לא, רק לא יודעת כן, את זה כרגע.
נכון.
או כזה באמת לא יהיה לה, וגם זה אולי לטובה, והיא לא יודעת את זה עדיין. כן, אולי את לא כדאי לרצות איזה נסיך שמועיל בטובו לתת לך את עצמו, ואז לוקח את עצמו, וכדאי למצוא איזה אפשרות אחרת. כן, יש משהו בגילום הזה שהוא צריך להתפקח ממנו.
אז להתפקח זה לא עניין פשוט. בוודאי לא מאהבה, או מאשליית האהבה והאידיאל הכוזב. כדי לעשות זאת לא באופן בו זה לא אחת נפטר. בספרות, בדרמות, בשירה או באופרה, פתרון טרגי, כמו למשל בסיפור על טריסטן ואיזולדה, אנחנו שומעים עכשיו ברקע, כדי באמת להכיר ולהבין ולהתפכח אל האמת ואל אהבת האמת, כשם הספר שלך. אנחנו נמשיך איתך, מירב, את השיחה הזאת גם בשבוע הבא. נדבר על שיקויי אהבה וחצי אהבה, על חלום ליל קיץ ועל חמורים, על האהבה אצל לורקה העזה כל כך, ועד אדית וורטון בעידן התמימות. אנה קרנינה גם היא תחזור אלינו, ותמיד תמיד אל מול האהבה היומיומית, האפרורית אולי, של חיינו. מירב רוט, אני מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על האהבות הגדולות, הטוטליות, בעולם האומנות, אל מול האהבה במציאות, בחיי היומיום. תודה לפרופסור מירב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה, חברת סגל באוניברסיטת חיפה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. החלק השני של התוכנית הזאת, כאמור, על האהבה, בשישי הבא בשש, ובשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.